באמת לפרשת שבוע. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתמול היה היורצייט של שפת אמת, ה' בשבט. זה היום היורצייט של שפת אמת. אני לא זוכר כמה שנים זה לפטירתו, 1920 ומשהו, גמדומני. אבל ה' בשבט זה יום הפטירה שלו. אז הדברים האלה יהיו לחיזוק התקשרות אל האדמו"ר שפת אמת מצידנו. טוב, מה? יורצייט, זה ביידיש, לא רואה, זה יום הפטירה, יום ההילולה בספרדי. תף רש למד ובועל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי וכולי ולמען ספר. זה לחזק ליבות בני ישראל. אשר גם בראותם כוח היצר והסית רעך הגובר חס וחלילה בחזקת היד. עם כל זה יחזקו עצמם לגשת מול המלחמה. ביודעם זאת כי כל כוח הסית רעך גם כן רק בהשגחת הבורא. וזה אומרו כי אני הכבדתי. זה פלא גדול הדבר הזה. כן, מה מקור הרע בעולם? מאיפה יש רע בעולם? יש לדבר הזה שתי תשובות. תשובה אחת, מקור הרע, זה אסתר. אסתר פנים של השם יתברך. במקום שבו השם יתברך מסתיר את פניו, שם הרע מרים את הראש. זה הסבר אחד. והסבר שני, שהשפת אמת הולך בכיוון, שהרע הוא גם שליח של השם יתברך. גם הוא חלק מכלי המשחק. יש כלי משחק גלויים שמקדמים את המציאות בצורה גלויה לעבר המטרה שלה, ויש כלי משחק סמויים שמקדמים גם הם את המציאות רק בצורה סמויה. בסדר? רע זה התנגדות. לדוגמה, בן אדם החליט שהוא רוצה לעשות התעמלות, מכשירים. כן? מתעמל. אז מה בנוי ההתעמלות? מה מחזק את השריר? ההתנגדות. העובדה שיש משהו שמנגד אותך ואתה צריך לדחוף אותו ולריב איתו, שזה דבר לא טוב. לא רוצה התנגדות, רוצה שכל... לא, אבל דווקא התנגדות בונה את השרירים שלך בצורה מאוד חזקה, ואז באמת הכוח מתגבר. אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, פרעו, שנראה במבט מבחוץ, האדם אולי הכי הכי עצמאי בעולם, עושה מה שבא לו, מלך, מי יכול עליו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע, גם פרעו הוא חלק מהמשחק. אני הכבדתי את ליבו, אתה חושב שזהו? זה לא, זה אני. ויש כאן נחמה. יש כאן נחמה לעם ישראל, כי פתאום מתברר שגם הרע הוא חלק מהטוב, וגם הרע הוא מכוון. אז כשאדם נתקל בקשיים, כשאדם נתקל ביסורים, כשאדם נתקל במקומות שבהם נראה שכביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא, צריך לדעת שזה לא נכון. שהקדוש ברוך הוא נמצא גם שם, ואולי אפילו בעיקר שם. יש לדבר הזה דוגמה מאוד בולטת בפורים. כן, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא, והמן משתלט פה על העניינים, ועוד שנייה כל היהודים חס וחלילה מה יהיה איתם, וזה נראה מאוד מאוד מסוכן. ופתאום רטרואקטיבית מתברר, מבט לאחור, מה מתברר? שהכל תכנון אלוקי, כדי להעלות את המן, ושיאסוף הרבה מאוד כסף, וכל הכסף והעושר של המן, ייפול למרדכי. אז לכן בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי וכו', זה לחזק ליבות בני ישראל. אשר גם בראותם כוח היצר וסית רעך הגובר חס וחלילה בחוזקת היד, עם כל זה יחזקו עצמם לגשת מול המלחמה, ביודעם זאת כי כל כוח הסית רעך רע גם כן רק בהשגחת הבורא. וזה אומר כי אני הכבדתי את ליבו. עכשיו השפת אמת לדבר על זה שזה באמת פלא, באמת פלא, ובאמת זה הדבר, אחת מפלאות הבורא, לתת כוח להעושים נגד רצונו. והוא יותר פלא וגבורה מכוח החסד להשפיע רב טוב. כי הכל שלו. וזה מאמר מדרש על הפסוק כובד אבן וכולי, שבריאת מעשה בראשית אינו הגיעה לפניו ברוך הוא. וכעס אביל כבד עליו. פירוש לתת כוח ורשות לאביל זה למרוד בו. הקדוש, יש כאן, כיוון שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל ומקיים את הכל. אז הוא גם מחייב ומקיים את מי שעובר על רצונו. בו ברגע שהאדם עובר עבירה, מי נתן לו את הכוח לעבור עבירה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. רב צדוק אומר, אתה רוצה לראות את השם יתברך? בעיניים, לך תראה גנב גונב. מי נתן לו את הכוח? מגנוב. תוך כדי שהוא עובר על רצון השם יתברך. אין לו איזה זכויות מצד עצמו. אין לו איזה זכויות של מצוות. אלא הקדוש ברוך הוא ברגע הזה מחיים ומקיים אותו כדי שיעבור על רצונו. למה הוא עושה את זה? מה הסיבה? דבר ראשון. דבר ש... קודם כל, שפת אמת אומר, זה פלא. יותר קל היה לקדוש ברוך הוא לברוא שמיים וארץ, מאשר לתת לאוויל כוח לעבור על... לתת לו את כוח החיים כדי לעבור על רצון השם יתברך. אבל, אולי שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על הכלליות של הבריאה, ועל היכולת שהשם יתברך באמת לחיות את הכל, אולי זה השיא. זה שיא השיאים. שהקדוש ברוך הוא מקיים ומחיה את כל הבריאה, גם את אלו שעוברים על רצונו. אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אבל למה הוא עושה את זה? וטעם נתינת כוח זה היה רק כדי לתת שכר לצדיקים הגוברים נגד הסתרא אחרא ומבררים מלכות שמיים. כן? למה הקדוש ברוך הוא מקיים את החלק הרע? כי זה בדיוק, הקדוש ברוך הוא בונה את גן הכושר הגדול בעולם. כן? גן הכושר לצדיקים. יש גן האמונה, גן הזה, יש גן הכושר גם. גן הכושר לצדיקים, מה זה הרע? הקדוש ברוך הוא אומר, אם הכל יהיה טוב, לא תהיה שום התנגדות בעולם, אז איפה הצדיקים יוציאו לפועל את הטוב שלהם? הכל ילך להם חלק. אז הטוב יכול להתנוון. אנחנו רוצים להוציא טוב, אני אתן דוגמה, אם, א', שתמיד נהיה בריאים, שתמיד נהיה בריאים, אבל, אמן, וגם שיהיה רפואה שלמה לכל החולים, אבל, כמה מאיתנו היינו באמת מעריכים את החיים ואת הבריאות, אם לא היינו פוגשים מצב של מחלה? אם הכל הולך בשגרה, אפילו האדם יודע זה על עצמו, כל עוד הכל בסדר, אז זורמים, פתאום איזה משהו לא מסתדר, אתה פתאום יש לך איזה טשטוש בראייה, יש לך, פתאום אתה, וואי, כשהכל יהיה בסדר, פתאום אתה מתחיל להכיר טיפה את הגוף, אתה רואה איזה מערכת מורכבת, ואז אתה באמת מתחיל להודות להשם יתברך, וואה, אתה מתחיל לברך בכוונה את כל הברכות, פוקח עברים, מתיר אסורים, כל הברכות אתה מתחיל לכוון. אז הנה, זאת ראיה שהרע, הלא טוב בעולם, הוא משרת של הטוב, הוא מעמיק אותו. הרב כותב בעין היה, יש פסקה מאוד מעניינת, הפסקה הכי ארוכה בספר עין היה, זו פסקה בכל הכרכים, זו פסקה בעין היה שבת חלק א', שם כתוב, עתידה אישה שתלד בכל יום. זה פסוק בירמיהו, שנאמר, קהל גדול יבואו הנה, לבחי יבואו ותחנונים מוביליהם, קהל גדול יבואו הנה, ישובו הנה, בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. אז הנה, הפסוק אומר שתהיה אישה הרע ויולדת, בבת אחת. אז למה זה לא ככה היום? זה קצת מפחיד אולי, כן. למה שאישה לא תלד כל יום? הרע ויולדת יחדיו. אז אומר הרב, כי אנחנו לא מספיק אוהבים את החיים, לא מספיק אוהבים את החיים כדי לקבל כאלה עוצמות. אנחנו צריכים את האיסורים. צריך את ההיריון, ואת העיבור, ואת הלידה, ואת הקושי, וגם את הכאב, וגם את ההיריונות שלא מצליחים. וכל היראה של המוות היא הכרחית כדי שנעריך את החיים. כי לצערנו הרב, אנחנו עדיין לא במדרגה הראויה שאנחנו נעריך את החיים מצד עצמם. אז רק כשאנחנו פוגשים באבל, בצער, בלוויה, או בקושי, או בטרחה, בגידול ילדים, עד שהוא נולד, הילד הזה יצא לי הנשמה, אתה יודע כמה זה, וכמה חיכינו, וכמה התפללנו, ואיזה הריון היה, ושכבתי כל ההיריון, ואיזה לידה הייתה, נו, אתה יודע כמה השקענו, ואז באמת נקשרים, האמא נקשרת, ההורים נקשרים לילד, אבל אם זה זורם, אז עלול להיות מצב, כן? של פחות התקשרות. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא מקיים את הרע, כדי להגביר את הטוב. אז כשאתה רואה רע, תן כבוד. כן, אל תזה, הרע הזה הוא חשוב מאוד. בלי הרע, אנחנו היינו, בוא נגיד ככה, בלי רע היה עולם טוב. אבל אם רע איזה עולם יש? תגיד במילה אחרת עוד יותר טוב?
טוב בזכות עצמו.
טוב בזכות, תגיד בשתי מילים. טוב מאוד, איך אתה יודע שזה טוב מאוד? כן, ויער השם את כל, ויער אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. איך היה כתוב בתורה של רבי מאיר? אתם יודעים, רבי מאיר היה לו תורה מיוחדת. כן, רבי מאיר היה לו תורה מיוחדת. היה לו כל מיני... אז אצל רבי מאיר היה כתוב, במקום טוב מאוד, טוב מוות. זה מה שהופך את העולם מטוב לטוב מאוד. הרקע של המוות, המוות כשם קוד לרע, שמחלחל מלמעלה, שמרחף מלמעלה, סליחה. כנה לגבי דיברנו על הבריאות והחולי, כל דבר. נישואים, רווקות, כל הדברים כולם. מה? נכון, עת צרה ליעקב, וממנה, יש כאלה אומרים ממנה, יצא ממנה מהצרה, אבל ממנה, מהצרה עצמה, תבוא ישועה, מהצרה עצמה. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הכבדתי את ליבו, זה עליי, זה בגללי, אתה עשית את זה, השם יתברך, מדוע אתה עושה כל העבדיך? למה אתה עושה דברים כאלה לא טובים במציאות, זה רע? לא, 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 אם לא הייתי מכביל את לב פרעה, מה היה קורה? זה שהייתי מוצאים החוצה, לא הייתם מעריכים מספיק. את הגלות ואת החירות, לא הייתם מעריכים מספיק, את היציאה עצמה, היה נראה לכם קל מדי. אז בכוונה עשיתי פרעה ככה, כמו איזה חומת מבצר, שרק אני יכול לפרוץ אותה. טוב. וטעם נתינת כוח, זה היה רק כדי לתת שכר לצדיקים הגוברים נגד הסתרא אחרא, ומבוררים מלכות שמיים. והוא כמו קושיות רבי יצחק, ברש"י הראשון על התורה, לא צריך להתחיל את התורה, להתחיל עולם החודש הזה לכם. למה פתח בבראשית? פירוש. כל העולם התוהו קודם בית אלפים תורה. מה צריך את כל הסיפורים האלה לפני מתן תורה? כל אלפיים שנים האלה. כל זה היה כדי לתת להם נחלת גויים למען שיטי אותותיי. פירוש, הכל נברא מכף בית אותיות התורה, ואין לך דבר שלא יהיה בו ציור אותיות, ונתלבשו אותיות הקדושים בכל הבריאה, כדי שבני ישראל יתקנו כל אלה הדברים. ועל ידי זה יזכו בכל כוחות התורה שמתפשטים בכל הדברים, והוא עניין זכה, נוטל חלקו וחלק חברו, ובמקום אחר הערכנו בזה. כן? התורה מתחילה מבראשית, מכל מיני סיפורי מעשיות, מההתנגדויות של אומות העולם אלינו. זה כדי להגיד, בעצם, לבנות את התשתית, שכל התורה והמצוות שאנחנו מקבלים, הכל, בעצם, אנחנו בעצם מקבלים תורה, מקבלים אותיות שחקוקות בנו, ועכשיו אנחנו הולכים ומחפשים את האותיות האלה איפה נמצאות במציאות. ובכל מקום שמתנגדים אליך, שם נמצאת אות. שם דווקא נמצא מקום של טוב. עכשיו, בחיי האדם הפרטי, זה גם נכון בחיי האומה, כמו שהשפת אמת אומרת, אבל גם זה נכון בחיי האדם הפרטי, כל היחס למה שאנחנו קוראים מניעות. מניעות. של כל מיני מניעות פנימיות שהאדם חווה בקרבו. מה זה המניעה הזאת? איפה שיש לך מניעה, שם מסתתר אוצר. וככל שהמניעה יותר גדולה, שם מסתתר אוצר, וככל שהמניעה יותר גדולה, ככה האוצר יותר גדול. וגם לא תצליח להגיע לאוצר אם לא תתגבר על המניעה. אם לא תתגבר על המניעה, אז לא הגעת לאוצר, נכון, זה לא... כן? אבל אם אתה מתגבר על המניעה, נכנס בה, מתעמק בה, מבין מה, למה היא בעצם קורית? אדם יש לו, לא יודע מה, יש לו איזה מניעה, הוא מפחד, מציעים לו קידום והוא לא רוצה. אז הוא מוצא מלא תירוצים, אני לא מתאים, אני לא זה, כל מיני. לא, זה הכל תירוצים. יש לך כאן משהו שמפריע לך, מניעה. מה המניעה? פתאום מתברר, האחריות. לקחת אחריות על אנשים, זה כבד לו מאוד. אז הוא מתחיל לדבר עם זה, ולעבוד על זה. ואז הוא בעצם מבין שדווקא בגלל שהוא מפחד לקחת אחריות, אולי הוא זה שכן צריך לקחת אותה. כי הוא יהיה רגיש מספיק, ועדין מספיק וכו'. אז הרבה פעמים אנחנו מוצאים בעצמנו מניעות, ובשפת אמת, איפה שיש מניעה, זה מהשם יתברך. בודק אותך, הקדוש ברוך הוא, כמה אתה רוצה, אם אתה רוצה באמת. זה כמו מדרגה. מניעה זה כמו מדרגה. אתה לא יכול להגיע לשלב הבא בלי לטפס על המדרגה. תטפס, תהיה יותר גבוה. בלי להתמודד עם המדרגה הזאת. טוב, הפסקה הבאה היא סוג של המשך של הפסקה הקודמת. אבל היא פותחת שאלה שהייתי מנסה להציף אותה כאן בחצי משפט. מי הם אנשי דור יציאת מצרים? והייתם מתבקשים לתת סיכום קצר של הדור הזה. מה הייתם כותבים בסיכום הזה? מצד אחד, יש פה לדבר. דור דעה, קיבלו תורה, היו במעמד הר סיני, חצו את ים סוף. יצאו ממצרים, ראו את עשר המכות, משה ואהרון, מה יש פה לדבר? הם התורה, ספר שמות ויקרא ובמדבר, זה הם. מצד שני, כל כך הרבה ניסיונות. ומשה רבנו אומר עליהם, אתם ממרים, הייתם עם אדוני מיום דעתי אתכם, ידעתי את שעורפכם, ואת, נכון, ואת, שמשה רבינו אומר, שידעתי ש... כי אשחט השחיתון אחרי מותי. ובאמת, הם נכשלים מלא, מלא מקומות. ולא נכשלים כישלון של גדלס. אלא... לפעמים זה לחזור חזרה למצרים, מי יתן לנו בשר, מי יתן לנו שומים ובטיחים. אז מי זה הדור הזה? זה דור שמאמין אחרי שמתברך ויוצא ממצרים, או זה דור שאומר, למה הראות, מדוע הראות לנו להמית אותי ואת בניי ואת מקני בצמה? מה קורה כאן? האמת שזו שאלה מאוד מאוד גדולה וארוכה, וצריך להתייחס אליה פעם. והתשובה לזה, תכף נראה באיזה כיוון השפת אמת הולך, אבל התשובה לזה היא שזה דור גדול לכל הכיוונים. או דור דעה, יותר נכון. דור שצריך להיות מחובר כל הזמן, בעוצמות הכי גדולות. וברגע שמה שלא מסתדר עם החיבור, זה מיד קורס. אז באמת דור אחד אחר כך מורידים את גובה הלהבות, בכל התחומים. גם בהנהגה זה יורד ממשה ליהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, הכל יורד. גם הדור יורד, זה גם לא אותו דור. מורידים את גובה, כי בגובה הלהבות שמקודם היה, היה אור גדול וחום גדול, והייתה גם לפעמים שריפה וקביעה, כל תלוי לאיזה כיוון לקחת. אולי רק אני אתן דוגמה אחת, כן, מה קורה לדור הזה שהם נמצאים דקה אחת מיותרת בלי משה רבנו. משה רבנו אומר למעלה, 40 יום לא יהיה. הם בטוחים ש-40 יום הגיע אתמול. פתאום יש יום בלי משה. זה גומר אותם. הם מחוברים למשה ו... מה אומר, צריך למצוא את זה מחליף. אז אומר כאן השפת אמת, דור גלות מצרים נראה שהיו אנשים גדולים. כאשר ראינו שבשעה קלה נהפכו, כמו שכתוב חזר שהיו שטופים בעבודה זרה, היו שטופים בעבודה זרה, ממתת שערי תומה, ובום, בבת אחת, יוצאים ממצרים, בכוח האמונה, וצועדים קדימה, והולכים אחרי משה. מה, איך זה קרה? מה, זה משחק, זה הצגה? דבר כזה יכול לקרות רק אם בתוך הלב פנימה נמצאת נקודת גדלות, ועכשיו היא נחשפת. בסדר? זה לא יש מאין. זה יש מיש. זה נקודה שקיימת בהם, רק היא הייתה מוסתרת. ומיד איתם, מיד מופיע, וגם צדה לא עשו להם, שהאמינו. משה רבן אומר להם, אחריי, מה? אוכל, משהו, מים? סמכו עליי, יהיה בסדר, סו, אחריי. עם שלם, ילדים, קטנים וזה, הולכים אחרי משה למדבר, עם פיתה ורבע בתוך העתיק. כי מצידם, היו באמת גדולים, שהיו קרובים אל האבות. צד עצמם, הם היו באמת קרובים, הרי משה רבנו, הוא נכד של מי? של לוי, הוא נין של יעקב. זה קרוב מאוד. השבוע היה כאן, שלחתי את זה במייל, אלי, איזה. ככה, בכל מקרה. השבוע היינו כאן בברית של סבא שהכניס את ה... היה סנדק בברית של הנין שלו, נכון? מה זה נין ונכד? משה רבנו בטוח ראה את לוי, סבא שלו, ולוי סיפר לו גם על יעקב, ועל יצחק. הם ראו, הם נגעו באבות, הם נתנו כיף, מה שנקרא, והם מאוד סליחים. נתנו, נגעו בלוי. לוי יאריך ימים יותר מכל השבטים. אז הם היו גדולים, היו קרובים לאבות. אברהם, יצחק ויעקב, ענקי העולם. אבל מה, הגלות השתלטה. ורק מצד הגלות שהיה שולט עליהם סיטרא אחרא. ולכן ברגע זו שיצאו, נהפכו תכף. אתם יודעים למה זה דומה? זה דומה לנחום תקום. משחק הילדים נחום תקום, יש בו אמת פנימית גדולה. ככה כתב פעם איש אחד מאוד חשוב ויקר. הרב יהושע משולם כתב לנו את זה פעם. נחום תקום, אתה יכול להפיל אותו. יכול להחזיק אותו. ברגע שאתה מוריד את הלחץ ממנו, הוא מתרומם. הוא קם. מכוח מה הוא קם? שיחקתם פעם נחום תקום? לא שיחקתם נחום תקום? בטח שיחקתם. אתה צריך לעשות השלמות בעניין. תלך פה מהר, יש פה בכל בורונית, תראה אם יש להם. נחום תקום, תשחק הרבה. יש לו משקל פנימי לנחום תקום הזה. הוא לא צריך שאחרים יקימו אותו. הוא נחום, תקום. הוא נחום בעצמו. לא צריך שינחמו אותו. הוא נחום. בפנים הוא כבר מנוחה. כי יש לו עוצמה פנימית, וברגע שאתה מוריד את הלחץ החיצוני, אז העוצמה הפנימית מעמידה אותו. זה עם ישראל. נחום תקום. יש הרבה משחקים שעם ישראל מקביל אליהם. לדוגמה, עם ישראל הוא כמו הברווזון המכוער. מכירים את זה? זה ספר הכוזרי. הולך לבקימוש, מה זה הברווזון? אתם מכירים את הסיפור? היה ברווזון אחד שהיה מכוער, כולם צחקו עליו, כל הברווזים, זה מכוער, זה מגיל, זה מנוקד, זה מנומר. בסוף מה התברר? שהברווזון הזה הוא בכלל לא ברווז, הוא ברבור. ופתאום הוא גדל והוא נהיה ברבור יפה, וכולם נשארו ברווזים. אז אומות העולם, רואים את עם ישראל בהתחלה, ואלה, ברווז, אתה לא, למה אתם כאלה משונים, למה? אתם לא מבינים שזה ברבור האומה הזאת. ברבור, אתה, עם ישראל יפה וגבה מאוד, ואומות העולם נשארים ברווזים. יש את זה בהקדמות שאומרים בשבועות, כל אומות העולם מנסים לשכנע את עם ישראל, בואו תהיו איתנו, מה אתם כאלה סנובים, וזה, בואו ביחד, תן לכם את הכל. וכנסת ישראל ככה מנפנפת אותה. אז גם היפיפייה נרדמת, גם זה. אני ישנה וליבי ער, עם ישראל הולך לישון 70 שנה ומתעורר, יש הרבה, כל שהם גנבו את זה מאיתם. אז, אבל נחום תקום זה ממש ככה. בטח את הישראלי המציא את זה. דרך אגב, אתם צוחקים, יש אחת מחברות המשחקים הגדולות בעולם. זו חברה ישראלית. פוקס מיינד. יש להם משחקים, משחקי חשיבה מאוד יפים כאלה. זו חברה ישראלית. זה יפה שהעם ישראל עסוק בלייצר משחקים. לעלות חיוך על פניהם של הבריות. גם זה שליחות. ורק מצד הגלות, כן. ולכן ברגע הזה שיצאו, נהפכו תכף. וואלה, זה ממש נחום תקום. נהפכו תכף. וזה מה שכתוב, כשלחו... קלה גרש יגרש. מה זה הפסוק הזה? שברגע יתברר, כי אין להם שום שייכות לרשעים הללו, אם היא אותם הדתה כל כך תחת ידם. אתם מבינים את המציאות? עד עכשיו הם היו משועבדים לגמרי לגמרי למצרים. המהר"ל אומר, הם היו כמו עובר בתוך המעי של הבהמה. ממש אחדות גמורה. ופתאום בבת אחת הקדוש ברוך הוא מוריד את הלחץ של פרעה, אומר להם צאו, ובשנייה אחת אין שום קשר בין ישראל לבין מצרים. כלום. פח. נחתך. קלה. כלום. גרש יגרש. גירושים גמורים. חיתוך. קלה. אין כאן שום קשר ביניהם. איפה זה היה? תמיד העבד והאדון. יש ביניהם איזה... ככה, כל כך האדון היה הדומיננטי בחיים של העבד. אז זהו, פתאום זה נעלם. יש עוד אנשים שעד גיל 80 הם מספרים על הסאפ שלהם מהטירונות. איך הוא יתעלל בהם. הם לא השתחררו מזה עדיין. אין, אבל אצל יסודי ישראל... כיוון שבמהות הם לא היו שייכים לסיפור הזה, בשנייה אחת הם יוצאים אליהם שום שייכות לרשעים הללו, אם היא אותה מודתה כל כך תחת ידם. וזהו, יש לומר גם כעניין החיזוק, שהוא צריך השם לחזק את לב פרעה באופן שמצד קדושת בני ישראל, אז לא היה בכוח מצרים לשלוט עליהם ולחבות תארת הקדושה, רק על ידי כוח הבורא. הוא אומר כאן מהפכה, שפת אמת. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לפרעה, אין מצב שהוא צריך להשתלט על בני ישראל. אין מצב. הקדושת ישראל היא כל כך גדולה שפרעה לא היה יכול לשלוט עליהם. רק הקדוש ברוך הוא צריך לה... או פרעה היה מתבטל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לפרעה, אז היה קורה משהו כזה. משה רבנו היה בא לפרעה ואומר לו, תשמע, אנחנו רוצים ללכת לעבוד את השם במדבר. מה אתם אומרים? בוודאי, מה אני יכול לעזור לכם? מרכבות, סוסים, מה אתם צריכים? האומה המצרית תעמוד דום, מתוח, עם שטיחים אדומים, לכבוד האומה הישראלית שחוזרת לארצה ונלווה אתכם במרכבות ובסוסים. ואנחנו עוד זוכרים את הטוב שיוסף השפיע עלינו, רק עשו טובה, תשאירו פה קצת ככה, כמה יועצים אולי, שלא תסתלק הברכה, זה מה שהיה קורה. מטבעו של פרעה, אלמלא הקדוש ברוך הוא היה עוזר לפרעה, זה היה להתבטא לעם ישראל. היה צריך להצדיע למשה רבנו, לשק לו את הרגליים, ולהגיד לו בכבוד, כמו שכבר היה, בחלק מן המקרים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לפרעה, אני אעזור לך, אל תדאג, אתה לא זה, אני אכביד את לבך. תצליח לעמוד מול משה ואהרון וגם מול המכות. למה? מה הסיבה? והכל היה בעבורנו. בשבילנו זה היה. בהיות גלוי וידוע לפניו ברוך הוא, כי אנחנו לא היינו מסוגלים לסבול הגלות לולי הקדמת זה הגלות מצרים, בהיות בני ישראל במדרגה גבוהה סמוכים לאבות. וזה לחינם שאל משה רבנו עליו השלום. רגע, נעצור כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה וצופה שעם ישראל עתיד להיות בעוד כמה וכמה גלויות במשך שנות ההיסטוריה. עכשיו, גלות זה דבר מאוד מאוד קשה. מה קשה בגלות? קשה להישאר יהודי. אין בעיה להיות בגלות, רק הבעיה היא שדור אחד אחרי שאתה בגלות, אתה כבר לא בגלות. אתה כבר חלק מהמקום. כמו בארצות הברית. כן, בדור הראשון אתה גולה, אתה מהגר. בדור השני אתה כבר יכול להיות נשיא ארצות הברית. אתה נהיה חלק מהבלגן הגדול שם. להישאר יהודי בגלות, להישאר עם זהות לאומית, במשך מאות שנים, אלפי שנים, שאתה בתוך הגלות, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להעביר אותם את העם הזה חייב לתת לו חיסון נגד שפעת הגלות, החזירים, הגלותים, אני יודע. אני אקח את הדור הכי חזק, הדור הכי קרוב לאבות, אני אזריק לו נסיוב גלות. אזריק לו זה, נסיוב של גלות, אני אעמיד אותו בתוך גלות, הוא יצליח לעמוד בדבר הזה, והנוגדנים כבר יהיו בתוך הגוף, ואז כשהם יצאו לגלות, בתקופות יותר מאוחרות, בתקופות יותר מסובכות, יותר מורכבות, אבל כבר הנוגדנים יהיו בתוכם. אז לכן הקדוש ברוך הוא נוחץ על פרעה, אומר לו, אל תסכים, אל תסכים, ככה יושב עליו חזק חזק וחזק את ליבו, כדי שתהיה חוויית גלות, כדי שיהיה קושי, כדי שיהיה שעבוד, כדי שתהיה מרירות. הקדוש ברוך הוא לא דואג לעם ישראל, אלה קרובים לאבות אלה. אין בעיה, ברגע שאני מוריד את הלחץ מפרעה, בום, הם נעמדים חזרה. אבל עד שכבר הם נעמדו, הוזרק לתוכם הנסיוב בזה של ההתנגדות והיכולת העמידה בגלות, וזה כבר שלנו לאורך כל הדרך. וכל הגלויות, ישראל יגידו, לא, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, זה, בכל דור עומדים עלינו בחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וכבר אנחנו מתורגלים בעניין. ולא לחינם, שאל מוישה רבנו עליו השלום, למה הרעות? שאומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא מבין את הדבר הזה, מה העניין? למה כזאת גלות קשה לעם ישראל? לא מגיע להם, הם קדושים, הם צדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק, להם לא מגיע, לדור הזה. אבל זה לא בשביל הדור הזה, זה בשביל דורות מאוחרים יותר. כי לא היו רואים לקישוי הגלות רק בעבורנו. שפת אמת אומר את זה לפני כמעט 90 שנה, 1920 וכמה, לא זוכר כמה, זה היה נפטר, אלו, זה תפרש, למד זין. בבוקר הלך, בפנת הרלך זה 1878. תפרש למד זין זה 1877. עוד לפני הרצל, עוד לפני הציונות, עוד לפני זה, פתח תקווה, עוד לא כמה. מה? עומק הגלות. איך נחזיק מעמד? אף אחד לא הבטיח להם שמדינת ישראל תקום בתוך 60 שנה, 40 שנה. לא, לא ידעו. כמו שהיה גלות, אולי גם יהיה. איך נחזיק מעמד? מכוח יציאת מצרים. לכן ישיבה שם התברך. למה הרי אותה? לא בשבילכם. אלא למען תספר באוזני בנך ובן בנך, כי הוא טובה בעבור זרם אחרי... איזה דיבור חבל על הזמן, אה? תגידו משהו. אתם עייפים נראים לי. חזק, אה? שפת אמת אין עליו. יאללה, בוא נראה עוד אחד. במדרש, על הפסוק, ולקחתם אגודת אזוב. איך הולך הפסוק? ולקחתם אגודת אזוב, ותבלתם באדם אשר בסף, ואתם לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר. זה הפסוק. פירוש. אזוב, מה זה מזכיר לכם? ארז, ואזוב. אזוב זה צמח, אזוב הקיר, זה צמח שפל. צמח שמביע שפלות, ענווה וכו'. אז בני ישראל עומדים לקראת יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם לקחת אזוב? מה זה אזוב? לקחת ארז היינו צריכים, אלה עם רוח על הדלתות, דם, כמו שצריך. מה זה אזוב הזה הקטנצ'יק? אומר השפת אמת פירוש, שאף על פי שהם שפלים מצד עצמם, כמו שכתוב, ואת עירום ועירייה, אין עליהם שום מצווה. מכל מקום, על ידי שהתאספו להיות אגודה אחת, אגודת אזוב, זה לא אזוב אחד, אלא קבוצת אזוב המתחברת יחדיו, מתוך השפלות יבוא להם עזר מקודש. כלומר, הם גם שפלים, אבל דווקא השפלות מקבצת אותם ביחד, מאחדת אותם. לאלה הקדוש ברוך הוא עוזר. חוו עצבים אפרים, אנחנו. אפילו עם אפרים, מלא עצבים, מלא עבודה זרה, אבל הוא חבור ביחד, אנחנו, הקדוש ברוך הוא מניח לו וגם עוזר לו. כי ביציאת מצרים היה רק התחלה. ביציאת מצרים זה רק הספתח, נכון? והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה היה פתיח. היה רק התחלה. שיצאו לחירות מתחת יד פרעה, להיות מוכן אחר כך לכנוס בכלל עבדי השם בקבלת התורה. קודם כל ביציאת מצרים, רק אחר כך קבלת תורה. אי אפשר לקבל תורה כשאתה עבד. אתה חייב לקבל תורה כשאתה בן חורין. גם, בכלל אני אומר, גם מי שבא ללמוד תורה, בכלל, בכל ישיבה, תורה לא הולכת עם עבדויות, ועם מחויבויות, ועם שיעבודים במקומות אחרים. אני לומד תורה, בשלב שהוא צריך בלעדיות, התמסרות התורה. תורה מתוך חירות. הרב צודה מדבר על זה הרבה. קבוצת מצרים, מהרק התחלה, שיצאו לחירות מתחת את פרעה להיות מוכן אחר כך, כן, יכול להיות, וזה הרמז בהזעה, על המשקוף ועל המזוזות. מה זה מזוזות? מה זה משקוף? מה זה מזוזות? כן, מזוזות זה שני אלה, וזה המשקוף. בסדר? לידע, למה דווקא על המזבח? למה לא בתוך הבית? לעשות איזה ציור במים. לדע כי עדיין הוא רק ההתחלה. אנחנו רק בפתח. רק התחלנו. כמו שכתוב, פתחי לי אחותי רעייתי וכולי, דרשו חז"ל, פתחי לי כחודה של מחט, ואפתח לכם כפתחו של היכל. אולי נגיד כאן תורה בשם הסבא של השפת אמת. הסבא רבא, הרבא מקוצק. הרבא מקוצק, אם אני זוכר נכון, תקנו אותי אם אני טועה, הרבא מקוצק, תלמידו הגדול של הרבא מקוצק, היה חידושי הרים, רבי יצחק מאיר מגור. וחידושי הרים הזה, הוא התחתן עם הבת של הרבא מקוצק. ונולד להם בן, והבן הזה נפטר, הבן הזה נולד לו נכד, שזה השפת אמת, והשפת אמת, מי שגידל אותו, בעצם זה סבא שלו, כי אביו נפטר בגיל צעיר. אז הוא גדל את הסבא שלו של חידושי הרים. והסבא שלו הזה, הוא היה בעצם חתן של הרבא מקוצק. אז נמצא שהרבא מקוצק הוא סבא רבא של השפת אמת, והרבה פעמים, בהרבה דיבורים בשפת אמת, הוא מביא בשם זקני הרב הקדוש מקצק. אז הרבא מקוצק היה אומר על הדיבור הזה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם כחודה של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של היכל, אומר הרבא מקוצק, פתח של מחט זה פתח קטן, אבל הוא דוקר. אתה מרגיש אותו, פתוח, אני כבר אעזור, אבל תהיה אמיתי, תדקור את הנקודה. וזה נתקיים אז ביציאת מצרים, אז כי ביציאת מצרים היה רק פתיחת הפתח. השם יתברך, הגן על נקודה מועטת זו, כמו שכתוב, הוא פסח השם על הפתח. הקדוש ברוך הוא הגן על הנקודה הבסיסית של החירות, על ההתחלה, הקדוש ברוך הוא הגן על זה ופיתח את זה. והגם שיצאו ביד רמה, רצה השם יתברך שיהיו בני ישראל בעיניהם אגודת אזור. הקדוש ברוך הוא מגביע אותנו, אבל הוא רוצה שאנחנו מצד אחד נצא ביד רמה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אבל בלב פנימה, כל הזמן נזכור שאנחנו שפלים. ככה הוא מפרש במקום אחר את הפסוק, את הביטוי, שהקדוש ברוך הוא מגביע שפלים. מה זה מגביע שפלים? גם בשעה שהוא מגביע אותנו, אנחנו נשארים שפלים. לא מתלהבים, מתנפחים מעצמנו. אלא, מגביע זה עולה. ורצה השם יתברך שיהיו בני ישראל בעיניהם אגודת הזו. ולדע, כי הם עדיין אצל הפתח, לקוות, לקנוס, לפני ולפנים. כמו שכתוב, הביאני המלך חדריו במתן תורה. שכל יציאת מצרים, התכלית שלה זה להיכנס לתוך החדרים פנימה. ולא להסתפק, להגיד, יצאנו מעבדות, תן לשים את הראש על דיונה, פה נרגע קצת וזה, לא צריך, אין לאן למהר. יש לאן למהר. יש לה 49 יום, בום, למרגלות הר סיני, מקבלים תורה ונכנסים לחדריו של המלך. זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, זכרו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.